במדינת ישראל ישנן כיום קרוב ל-100 חברות ממשלתיות הפועלות במגוון תחומים, ביטחון, תחבורה, אנרגיה, תעשייה, תיירות, ביטוח, פיננסים, חקלאות ושיכון, ואפילו חינוך ותרבות, הנוגעות בחיים של כולנו בהזדמנויות שונות ובמקומות שונים. דוקטור אייל צור הוא עמית מחקר בפורום קהלת ומחבר שני מחקרי מדיניות על חברות ממשלתיות בישראל. בפרק זה שוחחנו איתו על ההצדקות להקמתן של חברות ממשלתיות, על היתרונות וכמובן על החסרונות בפעילותן של חברות הממשלתיות, על האתגרים הכרוכים בפירוק שלהם ועל הממשק של החברות הממשלתיות גם עם המגזר הפרטי וגם עם הממשלה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אייל.
שלום תמיר.
אז אתה כתבת במסגרת פורום קהלת שני מחקרים, הראשון נקרא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות בישראל, והשני נקרא הבעלות הממשלתית בחברות בישראל, בחינה מחדש, ובשני המחקרים אתה בעצם מנסה לבוא ולתת כל מיני המלצות מדיניות בקשר לחברות ממשלתיות בישראל. סתם אני אמנה חלק מהחברות, חברת נתיבי, חברת חשמל, חברה להובלת גז, רכבת ישראל, דואר ישראל, הנמלים, שיש נמל אשדוד, נמל אשדוד ונמל חיפה, נתיבי איילון, נתיבי ישראל שבעבר זה נקרא מעץ, החברה למתנסים, החברה לתיירות שנקראת גם החמת, חברה להגנות ים המלח, עמידר ועוד ועוד חברות, ובעצם כתבת מחקר על מנת לייעל את העבודה שלהם ולהפוך את העבודה שלהם להרבה יותר מתאימה לתחום העיסוק. אז בעצם נשאלת השאלה, למה הממשלה לא מנהלת את הדברים בעצמה ודואגת לזה שחברות מטעמה יבצעו איזה שהם שירותים לאזרח או איזה שהם אינטרסים שהמדינה רוצה לקדם באמצעות חברות?
קודם כל נתחיל מזה שהנייר על הבעלות היה הנייר הראשון, והנייר על מינוי הדירקטורים היה הנייר השני. אני שמתי לב שאנחנו נמצאים בסביבה שיש בה לא מעט חברות ממשלתיות, והן חלק מהמגזר הציבורי, והיה לדעתי צורך לעשות איזושהי הערכה, הסתכלות על רוב החברות, אם לא על כולן, כדי להחליט איפה היתרונות היחסיים שלהן כחברות ממשלתיות, ובכלל מה היתרונות של המדינה ושל המגזר הציבורי בפעילויות שהחברות הממשלתיות עוסקות בהן. היה נראה מבט ראשון שדרכי הפעולה והמבנה, חלוקת התפקידים ואולי גם חלוקת התקציבים היא לא מעודכנת, וצריך לעשות איזושהי רוויזיה או איזושהי להוביל איזושהי תמורה כוללת בעולם החברות הממשלתיות.
למה כוונתך? זאת אומרת שיותר מדי חברות שיותר מדי תחומי עיסוק הם נמצאים תחת שליטתם של חברות ממשלתיות וראוי שהם יחזרו לממשלה, או שמנקודת מבט ליברלית שיותר מדי תחומים הם בכלל הממשלה מתעסקת בהם, בין על ידי הממשלה, בין על ידי חברות ממשלתיות, וראוי להפריט?
אז זה תלוי בסוג הפעילות ובסוג החברה. אני חשבתי שיש חברות שיכולות להתמזג כי הן מבצעות דברים דומים, ויש חברות שצריכות להיות מפורקות כי הן לא פעילות, למשל חברה שהייתה אחראית על החזקת המניות של הבנקים שהולמו בעקבות המשבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, היום המדינה בעצם לא מחזיקה במניות של אף בנק חוץ מבנק יהב בעקיפין, אז זו בעצם חברה ריקה, אז למה להשאיר אותה?
ועדיין יש לה עובדים, ועדיין יש לה מנכ״ל ודירקטורים?
לא, לא, היא קשורה לחשב הכללי, ואני אפילו אמרתי לחשב הכללי לפני כמה שנים בישיבת ועדת הכספים, שאם זאת הזדמנות, אם מפריטים, זה היה לפני מחירת יתרת המניות של המדינה בבנק לאומי, יאללה, לכו על זה, תפרקו את החברה הזאת, לא צריך אותה יותר.
ועדיין קיימת.
כן, זה לוקח זמן לפרק חברות, אנחנו ניתן עוד דוגמאות פיקנטיות.
כן, האמת היא, זה מאוד מזכיר את זה שבסוכנות היהודית, בזמן מלחמת העולם השנייה, היה ועד שהיה אחראי על ידוע האוכלוסייה האזרחית לגבי הפצצות מהאוויר, על ידי מדינות הציר, גרמניה ואיטליה, ובאמת מטוס מאיטליה הפציץ את תל אביב, וכמובן הסוכנות הקימה איזשהו גוף שיתפל בזה, אבל בסוף המלחמה, שאלו את ברל כצנלסון, אוקיי, כבר נגמרה המלחמה, לא היו הפצצות מהאוויר, ומה עושים עם העובדים. אז הוא אמר, צריך במקום לפטר אותם, כי חבל, יש כבר עובדים, יש כבר מזכירה, יש כבר מנהל, ואנשים שהתרגלו לג'ובים. אז הוא אמר, נהפוך את זה ליחידה שאחראית על שכנוע האוכלוסייה האזרחית להחלפת שמות משפחה. ובאמת, במקום לפרק איזושהי חברה, פשוט החליפו לה ייעוד. זה מאוד דומה לכל הגופים הממשלתיים האלה, שגם אחרי שתם הצורך, אז במקום בשוק פרטי, שכשתם הצורך, אז החברה נסגרת בגלל חדלות פירעון, או בגלל פשיטת רגל, או בגלל שפשוט הבעלים מחליט שהיא גובה ממנו יותר מדי כספים. זאת מפרק. אבל הממשלה לוקח לה המון זמן לפרק. אתה יכול לתת דוגמה לחברות שקיימות כיום, וכבר הפעילות שלהם נגמרה, ועדיין קיימות?
כן, יש כמה חברות כאלה. הזכרתי את חברת נכסים מיוד, נוסף אליה, יש גם החברה שעוסקת במה שנקרא אותה מוצר הירושלמי, זו חברה שהוקמה בחברה מעורבת, זאת אומרת המדינה מחזיקה במיעוט מיעוט המניות, זאת אומרת עד 50%, במקרה הזה 40% מהמניות שלה, שהיא בעצם הוקמה בשנות ה-60 בשיתוף עוד גופים, כדי למתג אומנות ירושלמית ולעודד פעילות של אומנים בירושלים. יש לה מתחם ליד חוצות היוצר וליד מרכז מורשת בגין, ומשום השרים בשנים האחרונות התעקשו למנות שם שני דירקטורים, ואני לא רואה איפה למדינה יש איזשהו יתרון בלהחזיק דבר כזה. אז כן. אני לא יודע אם לפרק, אבל שעיריית ירושלים תתעסק בדבר הזה.
זאת אומרת, אם אני מנסה להבין את המלצת מדיניות שלך ביחס לחברה הזאת, אבל זאת המלצה יותר כללית, היא שחלק מהגופים שהם כרגע חברות ממשלתיות, לא חייבות להיות חברות ממשלתיות, יכולות להיות חברות של העירייה. כמו נגיד שהבניין שבו שוכן תיאטרון הבימה, הוא היה בבעלות ממשלתית, כלומר של המדינה שיושבת בירושלים ומנוהלת על ידי ראש הממשלה והממשלה וכו'. ובאמת הגוף הזה הוא עבר לידי עיריית תל אביב, לידי רון חולדאי, מה שגרר הרבה ביקורת מבוזגלו, מה פתאום הממשלה התנתקה מהתיאטרון הלאומי והפכה אותו לתיאטרון תל אביבי. אבל למה לפי דעתך זה טוב היה בכלל להעביר את זה לעיריית תל אביב ולא להשאיר את זה כגוף ממשלתי, כתיאטרון לאומי נגיד, במקרה של הבימה?
אני חושב שלא הייתה הצדקה להמשך המעורבות של המדינה בהחזקת הבניין. זה בכלל, זה התחיל מבקשה של סגל התיאטרון בתחילה שנות ה-60 של המאה הקודמת, הגיעו ליצירת איזשהו מבנה תאגידי שהמדינה יש לה בו חלק מרכזי, כדי לתחזק את הבניין ולסייע גם בהפקות. זה היה מעבר לתחזוקה פיזית, היו עוד כל מיני דברים. ולי זה נראה משהו מאוד ממוקד, גם אם תיאטרון הבימה נקרא תיאטרון לאומי והוא בכלל חברה אחרת, היה גם דוח מבקר שהתעסק גם בחברת הבניין וגם בחברת התיאטרון. לא נראה לי שהמדינה צריכה להטריד את עצמה במשהו ספציפי כזה, עם כל הכבוד לתיאטרון הבימה. ועיריית תל אביב, עירייה מספיק חזקה כדי לטפל בבניין ובתחזוקה של הבניין ובקידום מטרות נוספות שאגב חברת הבניין לא ביצעה.
כן, האמת היא בכלל באופן כללי בכל התחום הזה של חברות ממשלתיות, יש הרבה חברות שהן אומנם לא ממשלתיות, אבל רוב התקציב שלהן מגיע מהמדינה. הייתי עורך דין של איזושהי עמותה מאוד מאוד גדולה, שגם הראש שלה זכה בפרס ישראל, ואני חושב שאני כאילו, יכול גם אפילו לציין את השם שלה, אבל אני מעדיף שלא, ו... רוב התקציב, משהו כמו 99% בתקציב שלה, הוא לא מגיע מתרומות פרטיות, הוא מגיע כתוצאה מהעברת כספים ממשרד הרווחה לאותה עמותה, ובעצם העמותה הזאת היא עמותה שהיא לכל דבר ועניין, היא כמו חברה ממשלתית, כי הממשלה קובעת איזה פעילויות היא מממנת ואיזה פעילויות היא לא, והמיתוג וכל מיני דברים באמת בקצה הם דברים שהם כאילו פרטיים, וגם אחר כך אפשר גם להעניק פרס ישראל לאותו אחד שהקים את העמותה, ואפשר לחלק כיבודים, וגם אנשים לרוב לא יתרמו לממשלה אלא יתרמו כן לעמותה, אבל אנשים לא יודעים שהעמותה הזאת היא בכלל עמותה שהיא כמו חברה ממשלתית. זאת אומרת, אם אני צריך לסכם רגע את הנקודה הספציפית הזאת, הממשלה מעורבת בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו דרך מימון, ולאו דווקא דרך שליטה ישירה, ובכלל הנקודה...
דווקא דרך ביצוע.
דווקא דרך העברת כספים, דווקא דרך התוויית מדיניות על ידי העברת כספים, ובכלל, אם אנחנו חושבים על הנקודה הזאת, אז אפשר לומר שאפשר את התחומים של הרבה מאוד חברות ממשלתיות להעביר לידי עמותות, במקום שחברה ממשלתית תעשה את זה, אבל שהממשלה תממן. ככסף, והעובדים לא יהיו עובדים במגזר הציבורי, לא יהיו מאוגדים, לא יהיו כאבן רחיים על המשק הישראלי, וכשהפעילות נגמרת, אז לא לוקח עכשיו תהליך של עשרות שנים לפרק איזושהי חברה ממשלתית שעבד עליה כלח, אלא פשוט מפסיקים את הזרמה התקציבית, ושאותו מנכ״ל העמותה, אותו חברים בעמותה או חברים באותה חברה לתועלת הציבור, יתמודדו עם פירוק שלה באופן די מהיר תוך מספר חודשים.
צריך להבחין בין מקרים שבהם הפעילות היא נדרשת והמסגרת היא לא מתאימה, לבין המקרים שהפעילות לא נדרשת ואז גם המסגרת אין לה הצדקה. מכון הישראלי ליין, נכון, דיברנו על הדוגמה הזאת, המדינה מחזיקה בבעל, הוא קם בשנות ה-50 של המאה הקודמת, יש בעלות משותפת, זו חברה ממשלתית, אבל מעורבים בה גם בעלי יקבים וחרמים פרטיים.
מה החברה כזאת, מכון ישראליין, מה החברה כזאת אמורה בכלל לעשות?
הייתה אמורה במקור לפתח את ענף היין, את ענף הקרם, לעודד אפילו צריכה של יין. זה קצת מצחיק, חברה ממשלתית שבעצם רוצה לעודד שתייה של האזרחים. זו תפיסה שהיום נראית לי לא מקובלת, וטוב וטוב שכך. אנחנו מדברים על תקופה שבאמת שנות ה-50 של המאה הקודמת היה לאיפה למנף את הענף הזה. היו לו שורשים בסוף המאה ה-19, נכון? עם הקמת אגודת הקורמים, כרמל מזרחי, שהיא אחד הבעלים, אחת מבעלי המניות והזכויות בחברה. והממשלת ישראל, עוד בתקופה, הכהונה הראשונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה, קיבלה איזושהי החלטה שנוגעת למכון הזה. כשהוא היה שר אוצר שוב, הוא הזכיר את זה כדוגמה לאבסורד של מעורבות מדינתית. היה מנהל החברה, היה אדם בר סמכה, שלמה כהן, בתחום היעיננות, והוא הלך לעולמו. אחרי שהוא הלך לעולמו, אז בוא נאמר, ההצדקות הארגוניות להשאיר את החברה הזאת בחיים פחתו עוד יותר, גם היו פחות כוחות פוליטיים שהתנגדו, אבל תחנות הפירוק תוכנות לאט במקרה של המכון הזה, וזה סימן לחוסר, מובהק לחוסר משילות של המגזר הציבורי בישראל.
כן, ובהקשר של המכון הזה, אתה בעצם מציע יחד עם עוד הרבה מאוד חברות, ואתה מפרט את הכל בצורה מאוד מפורטת ומאוד מדויקת, שלא כמו ברעיון הזה שאנחנו לא מתעכבים על מושגים מקצועיים, לפרק אותה. כי בעצם אין שום הצדקה שכרגע שיש לנו שוק יין לא רק מסגשג כלפי פנים, אלא גם מסגשג כלפי חוץ, כלומר שוק יין שמצליח בתחום הייצוא, מראה בעצם את החוזק שלו ואת זה שהוא מאוד תחרותי, ואפילו אנשים במקומות אחרים מעדיפים לקנות יין ישראלי, כי הוא כנראה או איכותי או כשר, או בגלל השילוב של איכותי וגם כשר, ואפשר למצוא אותו בהרבה סופרים ברחבי העולם, וכבר אין שום סיבה שהממשלה תחזיק חברה לעידוד של מוצר שמצליח ממלא.
כן, למה יין ולא שחר? למה יין ולא נדמה משקעות ממותקים אחרים?
למה זה ובכלל, למה זה כמו להגיד שהמדינה צריכה לתמוך בהייטק, למרות שההייטק מסגשג. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
מעבר לזה, צריך לשאול את השאלה, מה הגבול של התמיכה בממשלה? אם מחליטים לתמוך במוצר אחד, אפשר יכולים לבוא אנשים שיש להם עניין בקידום מוצר אחר, ולדרוש שהמדינה תיכנס פנימה, אם זה באמצעות מימון, ואם זה באמצעות גם מימון וביצוע, גם מימון וגם ביצוע.
כן, תחום שני שבו אתה ממליץ המלצות, מעבר ללפרק, שזה כמובן מאוד ליברלי מצד פורום קהלת, זה להעביר לאחריות של משרד ממשלתי, זאת אומרת, לקחת חברה ממשלתית, ולהפוך אותה לכזו שהיא בבעלות, או לכזו שהיא ממש תחת המשרד הממשלתי עצמו. זאת אומרת, אם היא עכשיו חברה ממשלתית, נגיד חברת הכפר הירוק, שזה סוג של תיכון שנמצא ברמת השרון, או יש תיכון נוסף בשדה בוקר, או בית ספר לקציני ים, אז לקחת את הגופים האלה ועוד גופים אחרים, וממש להכניס אותם, נגיד, לתוך משרד החינוך, כיחידה של משרד החינוך, כשם שבית ספר יסודי, נגיד, בעיר מודיעין או בעיר ירושלים, הוא נמצא תחת אחריות ותחת שליטה ישירה של משרד החינוך, כך גם הגופים האלה שהם חברות ממשלתיות, הם ראוי שהם יהיו חלק ממשרד החינוך. למה?
אני רוצה לפתח את הנקודה הזאת. אנחנו נמצאים בעצם במצב שבו יש לנו כמה בתי ספר שהמדינה מחזיקה ברוב מניותיהם או מחצית מניותיהם, לפעמים יש גם שותפות, נגיד מקווה ישראל יש שותפות עם החברה העולמית של כל ישראל חברים, כפר הירוק זה בעלות מלאה של המדינה, אבל צריך לזכור שלהיות חברה ממשלתית, יש לכך משמעויות תפעוליות משמעותיות. רשות החברות הממשלתיות היא גוף מאסדר רגולטור. יוצא שבעצם מנכ״ל שדה בוקר, דרור אלוני, למשל, הוא חייב בדינים וחשבונות לרשות החברות הממשלתיות. דירקטוריון שדה בוקר חייב בדינים וחשבונות לחברות ממשלתיות עכשיו. בית הספר, בשונה מחברות כמו רכבת ישראל, או נמל אשדוד, או מקורות, זו לא חברה שמתעסקת בייצור מוצרים. לקרוא לחינוך מוצר, הייתי אומר שזה משהו מופשט יותר. אין גם עניין של להרוויח כסף, לחסוך כסף, לספק מוצר שממש מיוצר באופן תעשייתי. זה לא המקרה של בתי הספר, וצריך לזכור שבתי הספר יש להם מספיק רגולציה, של מינהל עליית הנוער במשרד החינוך, בבתי הספר, בבתי הספר ההתיישבותיים. אני לא מוצא שום יתרון יחסי לרשות החברות הממשלתיות לפקח על מוסדות פדגוגיים. אני חושב שזה יעשה טוב לבתי הספר אם יהיו רק תחת אחריות משרד החינוך ותחת הפיקוח שלו. והם לא צריכים את המעורבות של רשות החברות בפעילות שלהם שהיא רק מכבידה.
זאת אומרת, שאם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, יש בעצם את הגוף הזה שנקרא חברה, יש לו יתרונות יחסיים מעצם זה שהוא חברה. ולא סתם הממשלה בזמנו וגם היום מקימה חברות ממשלתיות. כי יש דברים שחברה, אפילו בחברה ממשלתית, חברה שהיא פועלת תחת כל הרגולציה הממשלתית ותחת כל האופן המאוד משונה והמאוד פוליטי של למנות לשם אנשים, כי בסוף רוב הג'ובים בפוליטיקה לא נמצאים בתוך המשרדים הממשלתיים, כי שם באמת יש חוק חובת מכרזים מאוד מאוד מסועף, אלא רוב הג'ובים בינינו נמצאים שם בתוך החברות הממשלתיות. אבל אתה אומר שאפילו שהם, יש להם הרבה מאוד מהמחלות של המגזר הציבורי, לחברה יש יתרונות בפוליטיקה, תחומים מסוימים. אתה יכול להגיד מהם היתרונות האלה שחברות ממשלתיות נהנים מהן, ולכן בגלל היתרונות ראוי שנשאיר חלק מהחברות הממשלתיות על כנן, אולי אפילו חלקן ראוי שנגביר את הפעילות שלהם?
כן, עשינו שיחה מוקדמת, יש דברים שאפילו לא עלו בה, וזאת הזדמנות להעלות אותם. חברה ממשלתית היא אישיות משפטית נפרדת. גם אם המדינה ושרים בממשלה מעורבים כרגולטורים, לפעמים גם כבעלים, בפעילות של החברה הממשלתית. הדירקטוריון של החברה עצמאי להחליט החלטות, את רוב ההחלטות, כפי שקבוע בתקנון החברה, כפי שנקבע בחוק החברות הממשלתיות. ואין כל מיני מגבלות שמוטלים על משרדי ממשלה, עם מצבת עובדים מאוד גדולה, עם כפיפות או השתייכות להסכם קיבוצי שמאגד את כל החברים בהסתדרות עובדי המדינה. יש רגולציה גם בחברה ממשלתית וגם במשרד ממשלתי, אבל להלכה, גם מבחינת בירוקרטיה, מנהלות, יחסי עבודה, חברה ממשלתית נהנית מעצמאות רבה יותר, והיא מאפשרת למשרד להתמקד בפעילויות ליבה של קביעת מדיניות, של פיקוח על מדיניות, של יצירת שיתופי פעולה עם משרדים אחרים, ופחות בהספקת המדיניות עצמה. היה גם מקרה, עדיין קיים, של האיגוד, החברה להעברת טכנולוגיה. זו חברה היחידה שהיא תחת אחריות שר החוץ ומשרד החוץ, והיא בעצם נועדה לספק הכשרות והשתלמויות לאישים, אזרחים, עובדים, במדינות עולם שלישי שלישראל יש קשר איתן, והממשלות שלהן לא רצו לבוא בדין ודברים ישירים מול ממשלת ישראל בגלל כל מיני סוגיות פוליטיות. הקמה של חברה שתהיה תחת משרד החוץ, שהיא לא מדינת ישראל, אפשרה סוג כזה של שיתוף פעולה שמתקיים עד היום, עם משתלמים ומשתלמות.
אבל מה בכל זאת היתרון של מאזן רווח והפסד, בניגוד למשרד ממשלתי שאין לו את המאזן רווח והפסד? למה זה עוזר לי שנגיד רכבת ישראל, חברה ממשלתית קלאסית, כנראה שלפי דעתי האישית צריך להפריט אותה כמובן, ושחברה אחת אולי תפקח על המסילות, וחברה אחרת תפעיל את הקווי הרכבת, אבל חברה פרטית כמובן תפעיל את הקווי הרכבת עצמם. אבל נגיד לשיטתך, חברה כזאת, מה יש לה יתרון שהיא חברה ולא יחידת סמך במשרד ממשלתי?
הנושא הרווח וההפסד הוא מרכזי לפעילות של חברה עסקית, הוא פחות מורגש בפעילות של שירות המדינה. ההתנהלות של שירות המדינה, של המשרדים, הרבה פעמים היא לא חשיבה עסקית, היא חשיבה ארגונית שיוצרת גם כפילויות ועודפים ובזבוזים, דבר שקיים גם בחברות ממשלתיות. לא בכדי אני מציע גם למזג חברות שעושות דברים דומים, כי אין צורך בפיצול כזה. אבל חברה ממשלתית, בהנחה שברוב החברות הממשלתיות יש להן בסיס של צבירת רווחים או צמצום הפסדים או אספקה של מוצרים, מאזן של רווח והפסד יכול לתת לנו תמונה טובה יחד עם עוד כל מיני דינים וחשבונות פיננסיים, על האם חברה משיגה את מטרותיה והאם היא עושה את זה בצורה טובה, בצורה מוצלחת, ואם לא, אז לשנות משהו בהתנהלות שלה, לפי החלטות הדירקטוריון של החברה, ובהתאם גם להמלצות של השכבה הניהולית, המנכ״ל, הסמנכ״לים, בעלי מקצוע אחרים שיכולים לסייע בתהליך קבלת החלטות, בלי שתהיה לנו מעורבות רבה של שרים ועוזריהם. אני יכול לתת דוגמה בלי שמות לחברה מאוד גדולה שהמדינה פעם החזיקה בבעלות שלה, ואמר לי גורם יודע דבר, שהשר שהיה אחראי לאותה חברה ניסה באמצעות עוזר שלו להתערב בצורה גסה במינויים באותה חברה עסקית. ואותה חברה עסקית היא מופרטת כבר הרבה שנים, אבל היכולת להתנהל ולהרוויח מהפעילות התעשייתית הוגבלה בגלל מעורבות הפוליטית העמוקה של אותו שר ואותו יועץ שלו.
וחלק מהחברות אתה בעצם מציע למכור לגורם פרטי. אני זוכר שככה בתור נער היה דיבור על זה שכל אחד מאזרחי ישראל יקבל חלק ממניות בנק לאומי, כחלק מהמאמץ בעצם של המדינה לסגת מהשליטה בבנק לאומי, ובעצם לתת את אותן מניות לאזרחים, וכזה ממש בעיתון אני זוכר שניסו לחשב כמה כסף בעצם כל אחד יקבל בשווי מניות. זה גם מהלך דרך כלל שעשתה טאצ'ר בכל המהלך הפרטה הגדול שלה. היא חלק מהחברות הממשלתיות ממש הפריטה ונתנה לאנשים פרטיים, לכל אזרח בבריטניה חלקה מניות, כחלק מהרצון שהאזרחים בבריטניה בעצם יהיה להם skin in the game בבורסה, וברגע שהבורסה תעלה כולם ישמחו, ושהבורסה תרד כולם יהיו עצובים, וככה בעצם האזרחים עצמם ידאגו להימנע ממדיניות פופוליסטית או מהצבעה לפוליטיקאים פופוליסטיים שמורידים את הבורסה. אבל אתה מציע לא דווקא למכור לכל האזרחים כולם גם יחד, אלא ממש לעשות אולי מחירה לגורם פרטי, בין חברה ציבורית, בין חברה פרטית, שתקנה חלק מתחומי האחריות של חברות ממשלתיות. דוגמאות טובות שאתה נותן, או דוגמאות שכולם מכירים, זה האגודה לתרבות הדיור, בית התפוצות, והבימה שכבר מאז שכתבת את המחקר, באמת הספיקו למכור אותה לגורם, אמנם לא פרטי, עיריית תל אביב, אבל כן לגורם יותר פרטי מהממשלה.
כן. ובהקשר הזה, אני חושב שיש עניין ללכת לשוק ההון, כשמדובר בחברות עם פעילות עם צביון עסקי עוד יותר מובהק מרבה חברות שחקרתי. אני במחקר שלי התעסקתי ב-57 תאגידים, 53 חברות ו-4 עמותות, ואני חושב ששוק ההון יתעניין יותר בחברות כמו דואר ישראל, שיש כבר תהליך של מחירה למשקיע אסטרטגי, ואחר כך מדובר על להנפיק עוד חבילה של מניות בבורסה. נושא אגרות החוב הוא מפותח מאוד בקרב החברות הממשלתיות, אפשר לומר, יצאו כבר כמה סדרות, חברת חשמל, חברת נתגז, נתיבי גז, שבעצם הוליכה גז טבעי לישראל. יכול להיות גם שחברת הרכבת בתנאים מסוימים עם ממשל תאגידי, זאת אומרת, יש להם יותר כסף ויותר עניין. אני לא מוצא אינטרס להפריט חברות קטנות דרך שוק ההון, דרך הבורסה. זה נושא שכדאי לבדוק אותו, והיה מעניין אותי להעמיק בו. אבל אם מדברים בעיקר על הנפקה של חברות גדולות יותר, חברות עיקריות, בין השאר כדי להכניס אותן למה שנקרא משמעת שוק, ולחשוף אותן לתמריצי שוק, ככה שהן תממשנה בצורה יותר טובה את המטרה שלהן.
בעצם יש כאן את השאלה הגדולה, האם עדיף שמונופול כלשהו, נגיד מונופול טבעי זה נקרא, למי שרוצה להמשיך לקרוא על התחום הזה, זה מילטון פרידמן כתב על זה בתוך הספר קפיטליזם וחירות שיצא בהוצאת שלם, הוא כתב מאמר שלם על מה המדיניות שצריכה להיות כלפי מונופולים. זאת אומרת, יש גופים, כמו נגיד, באמת רכבות, שיש כנראה מספר די מוגבל של רכבות, מספר די מוגבל של מסילות רכבת שניתן לסלול בין נתיבי איילון של שנוסעים צפונה לבין אלה שנוסעים דרומה. וזה סוג של מונופול, מונופול טבעי. יש מספר מוגבל של סיבים אופטיים שניתן לפרוס בישראל, ושזה עדיין יהיה כדאי. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שבאופן טבעי הם מונופול, זה נקרא מונופול טבעי. ובתחומים האלה, מילטון פרידמן שאל, האם כדאי שאותם דברים יהיו באמת בבעלות ממשלתית מלאה, או על ידי חברה ממשלתית, או על ידי הממשלה עצמה, או שעדיף שיהיה מונופול פרטי, שיהיה מונופול עם הסדרה או בלי הסדרה. כי גם יש חוקי הכלכלה הקלאסיים, גם מגבילים מונופול. זאת אומרת, עכשיו נגיד שאני לגמרי אפריט את האינטרנט וסיבים אופטיים, או חברת הספקת האינטרנט תהיה לגמרי פרטית, בלי שום רגולציה נסגור את משרד התקשורות מחר. עדיין הוא לא יגבה 2,000-3,000 שקל לחודש לגלישה באינטרנט של חצי ג'יגה, כי פשוט אנשים לא יגלשו באינטרנט, הוא לא יגיע, נקרא לזה, למקסימום תפוקה או מקסימום רווח, אם הוא יגבה כאלה מחירים. זה כמו שגם אם אני הקיוסק היחידי ברמת השרון, עדיין אני לא אגבה 4,000 שקל על פחית קולה, כי אף אחד לא יקנה פחית קולה במחירים האלה. זאת אומרת, השוק עצמו, גם בלי שום רגולציה, מגביל את המונופולים הפרטיים. אז בעצם נשאלת השאלה כאן, בתחום של חברות ממשלתיות, האם כדאי שהם יהיו חברות ממשלתיות, ואם יש לך איזו דוגמה טובה לתת לחברה ממשלתית, שעדיף שהיא תישאר חברה ממשלתית ולא תהיה מונופול פרטי, שכמובן שוב חוקי השוק יגבילו אותו, או רשות התחרות תגביל אותו, או כל גורם אחר או רגולטור אחר בין הרגולטורים הרבים שיש לו במדינת ישראל.
אני מתייחס לזה במבוא של הספר שעוסק בבעלות, בחלק הכללי, ויש הצדקה לבעלות ממשלתית על שירות כמו הולכת חשמל, שיש לנו בעצם מונופול טבעי. והצדקה לכך, מעבר לרגישות, קודם כל, יצירת תחרות במקטע הזה זה דבר שלא יהיה כדאי ליזם. לפעמים גם יש כל מיני דרישות של המדינה, של נציגת הריבון, אפשר לומר, מיזמים שנכנסים, ולפעמים ריבוי דרישות כזה יכול להוציא את הכדאיות מהשקעה פרטית, או מהפרטה של שירות כזה. עכשיו, יש גם חשש מריכוז כוח פוליטי. תחשוב אם יש אדם אחד או שני אנשים או קבוצה עסקית שמחזיקה ברוב המניות של החברה להולכת חשמל, היא יכולה לקבל כוח מיקוח, כוח סחיטה, שעלול לפגוע בחירות הפוליטית, גם של של הנבחרים ולפעמים גם של הבוחרים. אנחנו רואים מצב דומה, אני יכול לתת דוגמה תיאורטית, אבל אני אומר, אנחנו מכירים את הסחטנות הזאת בקרב ועדי עובדים, כן? שהשתלטו על כמה תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות, גם לא בגלל דיני העבודה והפוליטיקה בישראל, אנחנו הגענו לאיזשהו מצב של שאין מספיק חירות ונתנהלות עסקית מספיק עניינית בקרב חלק מהגופים האלה, גם אם היה שיפור, יכול להיות מצב כזה. תחשוב אם נותנים, נתתי את הדוגמה, גם החזקה ברכבת. היום רכבת, הכלכלה הישראלית לא יכולה בלי רכבת ישראל. אז הזכרתי גם את הנושא של ריבוי הדרישות, ויש נקודה נוספת, זאת אומרת, בהמשך לנושא של הדרישות, אם רוצים ששירות יהיה מאוד נגיש לכל מיני אזורים פריפריאליים או לאוכלוסיות מעוטות יכולת, אזי הדוגמה שנתת לגבי הקיוסק היא לא כך תופסת, כי יש לא כל מוצר יהיה במחיר שווה לכל נפש.
כן, האמת, תומס סול.
ועוד דבר, נקודה אחרונה חשובה, נושא הפיקוח, הפרטה, כדי לפקח על גורם פרטי, מניחה שיש למדינה יכולת לפקח, יכולת טובה לפקח, וההנחה הזאת היא לא תמיד נכונה. לפעמים הפיקוח של המדינה הוא לא מספיק יעיל, ולכן שווה להמתין קצת ולא להפריט.
אז באמת בתחום הזה של הספקת מוצר לאנשים מעוטי יכולת או לפריפריה, בכל העולם ידוע שהמחיר בפריפריה, חוץ מאשר של נדלן כמובן, הוא מחיר בדרך כלל יותר גבוה. זאת אומרת, הרבה פעמים יותר קל להשיג משהו במחיר יותר זול במרכז תל אביב או במרכז ניו יורק, אפילו שהנדלן מאוד גבוה, ונגיד להחזיק את המוצר הזה שם על המדף זה פשוט מאוד מאוד יקר, מאשר בפריפריה, כי בפריפריה גם יש פחות אנשים, וגם יש הרבה עלויות של השאה של אותו מוצר עד הפריפריה, או תומס סול מציין בחלק מהמחקרים שלו, שבעצם בשכונות פשע, הרבה פעמים אולי הנדלן מאוד זול, אבל יש פשע שהוא מאוד מייקר את השירות, ואתה אומר, אחת הדרכים להתמודד עם הבעיה הזאת של הספקת מוצרים, שהמוצרים בעצם או יקרים יותר בפריפריה, או שהם פשוט לא מצויים, בגלל שאין אינטרס עסקי להשיא מוצר כלשהו בשביל 10-20 אלף תושבים שגרים באיזשהו יישוב מרוחק, על ידי חברה ממשלתית, כי השוק הפרטי לא יודע לעשות את הדברים האלה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, הוא לא יודע לעשות את זה טוב, או שהוא יודע לעשות, אבל לא במחירים שיהיו ברי השגה לכל האזרחים. נושא של הדואר, למשל, היום גם עם המעבר לדואר אלקטרוני, וגם עם חלק גדול, בוא נאמר, מהדואר הכמותי שכבר לא נשלח, או חבילות שמועברות לא על ידי דואר ישראל, עדיין יש נתח מסוים של דואר, שצריך להגיע לאוכלוסייה מסוימת, שהאוריינית הטכנולוגית שלה לא מפותחת. אז אני חושב שהכיוון של הפרטה, בצורה כזאת או אחרת, שאנחנו נמצאים בתוכו, אני מקווה שהממשלה הנוכחית תמשיך בו, תיטיב, תשפר, תשביח את הפעילות של הדואר. זה אחת הדרכים, שבעצם מאפשרת לנו לשלב פרטי וציבורי, יתרונות של מגזר אחד עם יתרונות של מגזר שני, למשל שותפות ציבורית פרטית, Public Private Partnership.
כן, זה מה שנקרא PPP.
כן, או BOT, אתה התעסקת בזה כעורך דין, לפעמים זה בעצם מאפשר לנו להביא יתרונות של כל מגזר, כדי להשיג מטרה בצורה טובה בתוך פרק זמן סביר.
נגיד, סתם ניתן את הדוגמה הכי קלאסית ל-BOT, שבאמת זה תחום שמאוד כדאי שכל אדם אפילו, שכל אזרח בישראל יכיר, כי באמת יש לו השפעה מאוד גדולה על החיים שלנו. מצד אחד יש רצון שיסללו כבישים, אבל כבישים זאת השקעה תשתיתית אדירה, בעיקר על תקציב המדינה, שמבלי לגייס עכשיו יותר מדי חובות ואגרחים ודברים כאלה. אז יש איזושהי שיטה שנקראת BOT שהיא נועדה להיטיב עם שני הצדדים. זאת שיטה שמצד אחד בונה את הכביש מבלי שום עלויות למדינה, המדינה רק צריכה לעזור בהפקעה כזאת ואחרת של שטחים, ומי שבעצם דואג לבנייה של הכביש, להתקשרות עם קבלנים, לכל התפעול השוטף של הכביש, זאת חברה פרטית. אבל מה האינטרס של חברה פרטית? לבנות בצורה מאוד יעילה, בצורה מאוד טובה, בעצם זה שיש לה רווח. נגיד, כביש 6 הוא בעצם חברה פרטית, וכל פעם שאנחנו נוסעים בכביש, ואנחנו רואים שהמחיר הוא 25 שקלים, 30 שקלים, 70 שקלים, הם נוסעים מקצה לקצה, לפעמים. אז הוא הולך כולו לחברה פרטית שנקראת כביש 6, לא למדינה. זאת אומרת, המדינה נתנה לגוף פרטי למשך מספר שנים את כביש 6, היא עזרה לו בלבנות במובן הזה של להתמודד עם הרגולציה הגדולה שכמובן כל אדם שרוצה לבנות בישראל צריך להתמודד איתה, כי זה האינטרס ממשלתי שהכביש הזה יוקם. אבל מצד שני המדינה היא לא זאת שמימנה את בניית הכביש, וההסדר הוא באמת בילט על ידי, כאילו BOT זה בילט על ידי תאגיד פרטי, אופרייט על ידי תאגיד פרטי, ואז טרנספר. שבסוף, ובעצם כביש 6 עתיד בשנים הקרובות להעביר חזרה את הבעלות למדינה, והמדינה תחליט אם היא רוצה להמשיך שזה יהיה כביש בתשלום, או יכולה אפילו להחליט שזה יהיה כביש בתשלום משתנה כמו אגרות גודש. דרך אגב, די אבסורד שיש באמת פקקים בכביש 6. כמובן שהתאגיד של כביש 6, אם היו מאפשרים לו, הוא היה עושה באמת עלות משתנה, עלות מאוד זולה בלילה, שהכביש האחר, כביש החוף, פנוי, ועלות יחסית יקרה ביום, וככה באמת לא היה פקקים בכביש 6, שזה קצת מצחיק, גם לשלם על כביש וגם להיות בו בפקקים. זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי אגרות גודש. אבל עוד כמה שנים התאגיד הזה, כביש 6, יעביר חזרה גם את התפעול וגם את הבעלות לנתיבי ישראל, מי שבעצם אחראי מעץ, מי שאחראי על התפעול של כל הכבישים בארץ, והמדינה תחליט, כמובן מה שתחליט, לגבי אם היא רוצה לגבות או לא רוצה לגבות כסף. אז זאת אחלה דוגמה ואחלה קונסטרוקציה משפטית שמאפשרת מצד אחד למדינה לדאוג לכל מיני שירותים ציבוריים, אבל לדאוג להם נקרא לזה בלי השחיתות ובלי הסיאוב הנלווה לתאגידים ממשלתיים בדרך כלל, או לממשלה עצמה, שיודעת לעשות דברים בצורה פחות יעילה.
כן, יש, צריכים להבחין בין נושא המימון והביצוע. המדינה לוקחת על עצמה גם מימון וגם ביצוע של כל מיני מטלות ציבוריות כאלה ואחרות, כשהיא רוצה לפקח על עצם הספקת השירות, עצם יצירת תהליך יצירת המוצר, ההספקה שלו. ברגע שהיא כל מיני מקרים, כל מיני שירותים שאין צורך ממש של בפיקוח הדוק של המדינה, למשל מוצרים שהם לא ביטחוניים, אז היא יכולה לאפשר, להרשות לעצמה, נגיד נושא של סלילת כביש אגרה, הביצוע עצמו, השליטה לביצוע עצמו היא קצת פחות חשובה, אם כי גם בכביש 6, אני מזכיר לך, תמיר, החלק הדרומי הוא בעצם נסלל מתקציב המדינה. כן, אין שם אגרת נסיעה.
כן, כי שם, דרך אגב, באמת לא היה אינטרס עסקי כל כך גדול, כמו בשאר החלקים של כביש 6. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה של ישראל גרה או במרכז בין גדרה לחדרה, או בצפון, ובדרום גרים הרבה פחות אזרחים, ובאמת לא מצאו זכיין, או הזכיין הקיים לא הסכים לבוא ולסלול את הקטע הדרומי. הוא אמר, תקשיבו, זה לא כדאי כדאי לי, אני לא יכול לסלול את זה, אז באמת הממשלה אמרה, אין בעיה, אני אסלול את זה, אבל זה יתחבר לכביש 6, ואתה לא תגבה מזה כסף, אני אדאג לתפעול השוטף, אני אהיה הבעלים, ובאמת החלק הדרומי של כביש 6, עד היום הוא בחינם, אני מקווה מאוד שכשכביש 6 יחזור למדינה, הוא לא יהיה בחינם, אלא יהיה כמו אגרות גודש, וככה באמת תמיד תהיה אלטרנטיבה, אם מישהו צריך לנסוע מדרום לצפון בשעות העומס, הוא יוכל לעזר בכביש הזה, כתחליף לכביש 4, כתחליף לכביש 2, ובעצם ככה זה יהיה מודל מעולה של גוד גודש, גם אם זה לא יהיה רק באזור המרכז, כמו שעכשיו הממשלה החדשה רוצה לקדם בתקציב ודרך חוק הסדרים.
כן, זה נושא, אני חושב, חברות התחבורה, אני עסקתי בחלק מהן, לא בכולן, מצדיקות נייר לפני עצמו, זה אחת השאיפות שלי לעסוק, גם בנתיבי ישראל, גם ברכבת ישראל, יש שם דברים מורכבים לעשות, נראה לי הנושא אולי הכי רגיש בתחום החברות הממשלתיות למחקר, הוא המכרזים בחברות, נגעת בזה כשדיברת על ה-BOT. אבל באמת, כמו שאמרתי, זו דוגמה, לצורך העניין, יש, כשהפריטו טס בשנים האחרונות, האלביט קנתה אותה, המדינה מצאה לנכון להשאיר בידיים שלה פעילות ביטחונית או ייצור ביטחוני מאוד רגיש, ולכן נוצרה חברה שקוראים לה תומר, שהיא בבעלות ממשלתית, לא תמיר, תומר, והיא בבעלות ממשלתית מלאה, אבל איפה שפחות היה צורך בשליטה ונוצרו כל מיני בעיות של הפסדים, אז המדינה פשוט שחררה, הפריטה לאלביט, מכרה לאלביט.
אז באמת ככה, לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע ממך איזה המלצת תרבות, פודקאסט, סרט, ספר, מחקר של פורום קהלת, אם אתה רוצה, ובינתיים נתן לך זמן לחשוב. לפי דעתי, המחקר הכי טוב שפורום קהלת הוציאו, לפחות הכי מעניין, שגם סוכם בטבלה מאוד מאוד יפה, זה המחקר סביב היועץ המשפטי לממשלה, שאותו כתב דוקטור אביעד בקשי, ובעצם מציע לבוא ולהפריד את התפקידים של היועץ המשפטי לממשלה לפחות שני תפקידים, ואפשר אפילו שלושה תפקידים, כי יש ליועץ המשפטי לממשלה גם תפקיד של ייעוץ, גם תפקיד של ייצוג המדינה בערכאות, זאת אומרת להיות הליטיגטור של המדינה שנותן את העמדה שלה מול בתי המשפט, ותפקיד שלישי זה תפקיד של בעצם פרקליט המדינה, שאומנם יש פרקליט מדינה שעוסק רק בזה, אבל זה מי שבעצם אחראי ואמון על כל התביעה הפלילית, שהוא תפקיד שלישי, ובעצם הפרדה של לפחות שלושה תפקידים שונים על ידי הממשלה, תאפשר מצד אחד פעילות הרבה יותר אובייקטיבית של היועץ המשפטי לממשלה, שכשהוא מייצג הוא רק ייצג, וכשהוא מגיש כתבי אישום הוא רק יגיש כתבי אישום, והוא לא יאיים חלילה על שרי הממשלה שהם לא יקבלו את עצתו כיועץ, הוא יגיש נגדם כתב אישום בתפקידו כפרקליט המדינה.
כן, אם כי בנייר עצמו לא עסקו בפונקציה של התביעה הכללית, עסקו בנושא הייעוץ והייצוג, מחקר השוואתי, ובעצם הראו שיש מקום לפעמים לשבור את המונופול הזה.
הראו בעצם שבשום מקום בעולם לא קיים שלושת התפקידים האלה ביחד, פלוס הסמכויות שיש בכל תפקיד, זאת אומרת שחייבים לקבל את הצעתו, שהוא גורם לא פוליטי, כאילו אובייקטיבי.
לא נבחר, כן.
כן.
אתה להמליץ על נייר של פורום קהלת או בכלל?
תמיד בחרתי על סרנדה של לא יודע מוצר.
אז אני אחזור למה שדיברנו עליו ובתחיל, לפני שהתחלנו להקליט, וזו הסדרה של מרכז שזר, שזה גוף שאני חוקר, כי המחקר הנוכחי שלי הוא על תאגידים ציבוריים, מרכז השזר הוא תאגיד ציבורי, סדרה מוצלחת מאוד של גדולי הרוח ויצירה בעם היהודי, 15 ספרים בסדרה, הרמב״ם, רשי, רבי יהודה הנשיא, לאה גולדברג, נתן אלתרמן, מרטין בובר, רבי יהודה חסיד. לא קראתי את כולם, אבל קראתי קרוב למחצית מהספרים בסדרה, ואני חושב שכל מי שמתעניין, ואני מקווה שיש הרבה בהיסטוריה של העם שלנו, ימצא הנאה רבה וישאב ידע רב מהספרים בסדרה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה, תמיר. רק בשמחות.
אמן ואמן.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.